בישיבה שלנו כאן במהלך היום במיוחד, זה, האמת היא שזה מהרגע הראשון, רגע הראשון כאן, בין אם אנחנו היינו ערים לכך או לא, אנחנו לומדים את מה שאבודה לימד. זאת אומרת, גם אם ישנה תחושה שכן הצלחנו, לא הצלחנו, מצליח לי, אני יודע לעשות מדיטציה, אני לא יודע לעשות מדיטציה, למעשה נכנסנו לאיזשהו, ללימוד שאבודה קרא לו ידע מיד ראשונה, שזה מאוד שונה מידע מיד שנייה, שזה הרצאות, כמו שאנחנו עושים עכשיו, שזה קריאת ספרים, אוקיי? מישהו סיפר לנו על, מישהו אמר לנו את, היווכחות הישירה הזו של מה שקורה כאן, וגם אם בתחושה הפנימית של כל אחד מכם, יש הרבה מאוד ספק לגבי הצלחה, הבנה, אוקיי? אבל יש משהו קורה, ואני רוצה קצת ככה להאיר את ה... בעצם את הלימוד הראשון של הבודה. הלימוד הראשון של הבודה, כשהוא... אחרי שהוא התעורר, דני דיבר על זה קצת הבוקר, הוא נכנס ליער הצבעים ופגש את חמשת חבריו. חמשת חבריו זה חמשת הסדויים, הסגפנים שהוא הסתובב איתם, בתקופה שהוא החליט ללכת בדרך של הסגפנות וההימנעות מהחיים. והם די החליטו להפנות לו עורף. כי הם ראו אותו שהוא הפסיק עם הסגפנות, ונראה להם שהוא בגד בדרך שלהם. והסיפור אומר שכאשר הם ראו אותו ומאוד רצו להתעלם ממנו, הם לא יכלו להתעלם מהנוכחות שלו, שמשהו קרה לו. איזשהו שינוי התרחש, משהו בנוכחות שלו, במה שהוא מקרין, האופן שבו הוא קורן. ובאופן אוטומטי, לפי הסיפור, הם ככה היו סקרנים, הם לא עמדו בהחלטה שלהם להפנות לו את הגב ולהחרים אותו. וזה הלימוד הראשון שהוא נתן להם, שנקרא ארבע אמיתות. ארבע אמיתות הנאצלות, זאת אומרת שזו אמת שהיא נכונה ותקפה בכל מצב הזמן. זה לא משהו שתלוי סיטואציה. זה ההיווכחות של הבודה לגבי טבע הדברים. ההיווכחות של איך הדבר, מה קורה. הרי הבודה יצא ואמר, אני עולה, רוצה לחקור את הסבל, את ה... כן? איך אני יכול להפסיק את גלגל הסבל הזה? אז האמת הראשונה היא על עצם הקיום של סבל, וסבל זה לא הסבל שאנחנו חושבים, ואני ארחיב, הסבל זה כל חוויה של אי נחת. כל חוויה ולו קטנה ביותר שאנחנו חווים פה של אי שביעות רצון. כל אחד מהחוויות הקטנות, בין אם מהרמה המנטלית שאנחנו חווים, אי שביעות רצון שלנו מהמחשבות, אי שביעות הרצון מהגוף, אי שביעות הרצון מהכאב הספציפי, מתנוחת הגוף, מהאוכל, לא משנה ממה. אוקיי? זה עצם החוויה של אי שביעות רצון. והבודה אומר, מה שהוא אומר על זה, אי הנחת, או אי שביעות הרצון, זה משהו לדעת אותו. ולדעת אותו זה בדיוק באופן שאנחנו יודעים אותו כאן כרגע. Okay? זה לדעת את זה. לדעת את זה זה אומר להיות שם. כי ביום יום אין לנו את הלדעת, כשיש לנו חוויה של אי נחת, של אי שביעות רצון. אנחנו לא, אין לנו שום מרחב אפילו להיות בידיעה כאוטומט שלנו, מחפש פתרון, מחפש מה לעשות, איך להשיח ולזוז מאי הנחת. Okay? זה האוטומט, אנחנו כל כך הרבה אנרגיה משקיעים בלהזיז את אי הנחת בחיים שלנו. ואנחנו יכולים רגע אחד להסתכל. עכשיו, בואו נזכור הכרית כאן, כל אחד מאיתנו, על המזרונית הקטנה הזו, על הכרית, על הכיסא. אנחנו בעצם בחרנו לחקור את המציאות לא דרך המקרו, אלא דרך המיקרו. ולכן החוויה שקורית לנו כרגע על הכרית, היא היכולת שלנו לשים מיקרוסקופ על החיים. ולכן כל מה שקורה לנו על הכרית, הוא סוג של, כן, הגדלה, כן, סוג של הרחבה של מה שקורה לנו, זה ביותר עוצמה, מה שזה קורה לנו, אנחנו חווים את זה בחיים אולי, אולי, אבל זה בטוח בדרך שאין לנו מנוס להגיד, לא ראיתי, לא שמעתי, לא ידעתי, אלא זה מביא את עצמו. אוקיי, ולכן הבודה דיבר על לדעת, לדעת את אי הנחת. זה לא לדעת שיש סבל בעולם, נכון, שם יש רעב, פה יש חולי, אמא של חברה שלי נפטרה, זה לא זה. זה להכיר שזה נמצא בנימים של החיים שלנו. ואני רוצה לספר סיפור קטן. לפני הרבה הרבה שנים, פעם, טיילתי במזרח, ותוך כדי הטיול, אחרי שנתיים של טיול פחות או יותר, שמעתי על קורס מדיטציה, שנכנסים למנזר לחודש. זה לא היה פופולרי, לא היה לזה אפילו שם, אני חושבת. לא ידעו על זה, זאת אומרת, באמת לפני אילו עשורים. ואמרתי, אוקיי, למה לא? מה, אני כבר פה. והיה הרבה מסתורים סביב העניין. אף אחד לא הסכים, לא סיפרו על זה, אבל זה הרבה מסתורים. ואז הגעתי לאיזשהו מנזר, לחודש. כן? כל מי שהגיע לשבוע ומרגיש שהוא צלח את זה, חודש. עוד לא הייתי בת 24, אני חושבת, הייתי מאוד... והייתי בחדר לבד, ולא דיברו ולא הסבירו, כמו שאנחנו יושבים פה ועושים ככה, כמה אנחנו צריכים להגיד למה כדי שנשב לתרגל. והפורמט היה כזה שאני מקבלת הנחיה 10 דקות ביום והולכת לתרגל 12-16 שעות בחדר לבד. זה הפורמט. וכמובן, כמו שאתם מכירים, יושבים, ומה קורה כשיושבים? כואב. ומה שכאב הכי הרבה זה שנרדמה לי הרגל. ומה קורה כשכואב ונרדמת הרגל? אז בוכים. והייתי מגיעה למורה הזה שהוא היה די צנון, הייתי אומרת. נזיר, עכשיו הוא היה צנון לא כי הוא היה, הוא היה רופא במקצועו, ומה שקורה בתאילנד הרבה פעמים, בזמן שהם פורשים, אז הם הופכים להיות נזירים. זאת אומרת, זה משהו שהוא מקום טוב לעשות את הפנסיה בו. לסיים את החיים ככה. האמת היא שזה רעיון לא רע, בוא נודה. אני חושבת על זה. ובתוקף היותו רופא וגם עם אנגלית, אז... וכשבאתי אליו בוכה, אז בדיוק כמו באופן שאני אומרת צנון, כי ככה מלמדים במזרח, זה לא משהו... אז באתי ואמרתי לו שכואב לי, וזה נורא כואב לי. אז התשובה היחידה שקיבלתי זה, It show you the suffering of life. עכשיו, מה לי ולסבל? כן? תחשבו על ההוויה הזו, אני היום חושבת על זה. לא היה שום קשר לסבל, לא באתי להשתחרר מסבל כי לא ידעתי שיש כזה, או לפחות לא הכרתי את זה במילה הזו. וגם משהו בהוויית החיים של בחורה צעירה שמטיילת, כבר עשתה אי אילו טרקים, הייתה כבר אוסטרליה, ניו זילנד, זה מגיעה לחוות עוד חוויה, ופוגשת בעוצמה מאוד גדולה את החיים. אז אני יכולה להגיד לכם עכשיו, אני כאילו תוהה עם כל אחד שבא והיה מתלונן על כאב, הייתי אומרת, It show you the suffering of life. מה הייתה התגובה? אוקיי? אבל זאת האמת, זה מה שנקרא לדעת. זה מפגש. והמפגש עם העובדה שיש פה גוף, ובגוף יש את מה שיש, ומה קורה באינטראקציה. ולזה הבודה התכוון, זה לא איזושהי... כן, זה לא איזושהי חוכמה גדולה להגיד שיש סבל בעולם. העניין הוא, זה עד כמה אנחנו מוכנים לתת את הדעת. ולתת את הדעת זה לא למצוא פתרון. זה להיות שם. זה להסכים להכיר. אוקיי? להכיר בדבר הזה. לפני שאנחנו מוצאים לו פתרונות, מזיזים אותו, מחפשים את האוכל הבא, את הסרט הבא, את שיחת הטלפון הבאה, את הפייסבוק. זאת אומרת, המוכנות שלנו רגע אחד להגיד, זה מה שקורה כרגע. זה מה שקורה כרגע. לשהות שם. ויכול להיות שמשהו אחר יקרה, אולי נגלה. וזה בדיוק על זה הבודה דיבר, כי זה לא סתם שיש סבל ולהכיר אותו, אלא בואו, בתוך היכרות אפשר גם לראות מה הגורם. כי לסבל יש גורם. Okay? וזו האמת השנייה. האמת השנייה מדברת על הגורם לסבל. הגורם לאי הנחת, לאי סביעות הרצון. ואם נודה רגע, אני רק אומר, אנחנו לפעמים יכולים לראות שבכל מבט יש לנו רמה, כל דבר שאנחנו נסתכל עליו יש רמה של אי סביעות רצון. אם אנחנו נסכים להיות מדוקדקים. שנייה אחרי שהמבט שלי נופל על משהו, או ער למשהו, האי סביעות רצון שם. והגורם הוא הגורם שאנחנו קוראים לו השתוקקות או הרצון. וזה לא משנה אם הרצון שיהיה לי משהו או הרצון שלא יהיה לי משהו. אוקיי? הם שניהם רצונות. עצם העובדה שבפנימיות שלי יש איזשהו רצון שאנחנו יותר רואים אותו כהשתוקקות, זה מה שגורם לסבל. הרצון יכול להיות גם מה שאנחנו עושים, לא באופן מודע, זה לא עובר לנו דרך, אנחנו לא ערים לזה, אבל לפעמים גם דרך הכחשה והתעלמות. זה גם סוג של רצון, הרצון לא לראות, לא להתעסק, כן? משהו שהוא, זה רצון. אז זה לא רק משהו שהוא תנועה קדימה להשיג משהו, אלא הרבה פעמים גם בחוסר רצון לראות, יש בו רצון, גם אם זה דרך החסר. אוקיי? Okay? וזה הגורם, זה הגורם לסבל, ולכן אנחנו יכולים כאן לראות איך בשדה הזה של המחקר האישי שלנו, יכולים לראות, כן, נכון, יש אי נחת, ולא רק לרגע, לפני שנמצא פתרון, לפני שנמצא את האשמים, דרך אגב, גם יש לזה אשמים ברוב הפעמים, לפני שנמצא את האשמים, את ה, מה אני עושה עם זה, או מה אני עושה אחרי זה, המוכנות רגע אחד לראות, מאיפה זה בא, מה מנהל את זה? מאיפה זה מגיע? אוקיי? מאיפה מגיע אי הנחת? איזה רצון זה יושב? על איזה תשוקה? או חוסר רצון או התנגדות? התנגדות היא לא פחות רצון. כן, התנועה היא לא רק קדימה, היא גם כזו. חוסר רצון. חוסר רצון להיות, חוסר רצון לחוות. לפגוש. אז זאת האמת השנייה. מה שקורה לנו עם האמת השנייה, שיש לה תנועה נוספת שממשיכה להדהד מעבר לרצון, שממשיכה להדהד את הסבל, ואלה המקומות שיש לנו הרבה אי נחת והרבה אי שקט והרבה אי סביעות רצון, זה המקום שאני והרצון, אני נאחזת ברצון. זאת אומרת, זה לא רק שיש לי רצון, כי רצונות, אתם יודעים, גם מקדמים אותנו, אבל זה לא זה, זה הרצון שאני נאחזת בו. זה התשוקה שאני נאחזת בה, שאני מזדהה איתה, שאני מאמינה שרק היא זאת, כן? שאילו היא. אם רק לא תכאב לי הרגל, תהיה לי יופי של מדיטציה. אם רק לא יהיו לי מחשבות, עכשיו זה משתנה, אני בטוחה שאתם תשימו לב, שיהיה איזה רגע שאומר, כל בסדר במדיטציה, רק הגב, רק אם הגב לא היה כואב. ואחרי שפתאום אולי הגב לא כואב, רק אם המחשבה הזאת לא הייתה מציקה, אוקיי? תמיד יש לנו את המשהו הזה שדואג, אוקיי? והסיפור זה לא, האובייקטים תמיד יהיו, הדברים תמיד יקרו, השאלה היא רק במה אני נאחזת, במה אני נצמדת, כמשהו שאני רוצה ומשהו שאני לא רוצה. Okay, יש לנו, כל אחד מאיתנו, יש את הסדין האדום. אם זה קורה, אז אין סיכוי, כן? ושם מתחיל המאבק של הלא לרצות ולהתנגד. ולעומת זאת, אילו רק זה יקרה, וזה משהו שאנחנו, כן? אז יש את הרצון ויש את ההצמדות שהוא ממשיך להדהד וליצור למעשה את ההמשכיות של אי נחת וסבל בחיים. אז יש משהו בתנועת האחיזה וההצמדות, ואני אדבר על זה אחר כך גם בהקשר נוסף. ואז יש את האמת השלישית. והאמת השלישית אומרת, אפשר להשתחרר מאי נחת. אפשר לצמצם, כן? לצמצם או לשחרר, או להשתחרר מאי נחת, מסבל, מאי-שביעות רצון. משהו שניתן לעשות אותו. וזאת הדרך. כן? מה שאנחנו עושים פה, אני רק רוצה לומר, אפשר לעשות את זה. מה שצריך לעשות זה משהו מאוד מאוד פשוט. מאוד פשוט. זה פשוט לעשות את התנועה הזאת. פשוט לשחרר, פשוט להרפות. המוכנות לשחרר רצונות, שוקות, הזדהויות. המוכנות לפעמים לשחרר את הסיפור. Okay? וזו תנועה שמתפתחת בתודעה. זו תנועה פנימית. זה לא שאני יכולה לבוא להגיד, אוקיי, חבר'ה, בואו כולנו נלחץ. מאחורי הכתף, בדיוק בנקודה הזאת, תת-תם, שמה קורה שחרור אחד. זה לא, יש משהו במקום הזה שכשאנחנו יודעים, כן? מעצם הידיעה, מה שקורה כאן. הכרה, זיהוי של הרצון והתנועה הזאת. ולפעמים, כל מה שאנחנו צריכים זה להיווכח. שהדבר הזה שאני אוחזת בו, שורף אותי. וההיווכחות הזו היא היווכחות שקורית דרך התרגול. דרך הבהירות שמתפתחת כאן. זאת אומרת, רוב הדברים שגורמים לנו סבל, אין לנו אפילו מושג. אין לנו מושג. זה נדמה לנו שאנחנו סוג של איזה מחוסר אונים, אולי לפעמים אפילו תחושה של קורבנות. אנחנו לא באמת יודעים, אבל משהו בתרגול הזה, ושנבין שהתרגול הזה שמפתח לאט לאט בהירות תודעתית, גם אם אתם מרגישים מבולבלים, זה גם, כן, זה חלק מהשלם, לאט לאט הבהירות הזו היא זו שאומרת, והתנועה, אני עושה את התנועה הזאת מטאפורית, מכיוון שזו תנועה שמתפתחת בתודעה, היא פשוט משחררת, היא פשוט מרפה. וחלק מכם כבר חווים את זה, כי לפי ה... בדברים קטנים, בדברים קטנים, זה שינויים קטנים שקורים בהתחלה, אבל התנועה הזאת של לא רק להחזיק, התודעה יודעת הרבה להיצמד, כן? זה אוטומט, להיצמד, להחזיק, להזדהות, לקטלה. זו תנועה אוטומטית, ועכשיו אנחנו גם מפתחים את התנועה של פשוט להרפות, של לשחרר. ואני יכולה רק להראות לכם קצת איך הטכניקה הזאת של למה כשאני שמה לב למחשבה, אני יכולה להיות איתה, לשים לב אליה, ואז לעשות את התנועה הזאת ולחזור לנשימה. כי התנועות האלה, כשאנחנו משחררים וחוזרים, זה תנועות שהתודעה לומדת לעשות. וכשהיא לומדת לעשות את זה למחשבות, בין אם הן רצויות או לא רצויות, אקראיות, מעניינות, פנטזיונריות, כן? אנחנו לא עושים את זה בהבחנה, אלא היכולת שלנו לראות, לזהות, להרפות ולחזור. כן? הדבר הזה, זו התנועה שמתפתחת לאט לאט, והתנועה הזו כשהיא מתפתחת, היא מתרחבת. וזה המקום של איך שחרור, כן? דרך הבהירות התודעתית לראות מה גורם לסבל, והיכולת לשחרר ולהרפות. אוקיי? זה לא שאם אני אכעס על עצמי יותר ואתבע מעצמי לשחרר, זה יקרה יותר מהר. אלא זה בהחלט קורה דרך התרגול שאנחנו עושים כאן. יכולת מוכנות שלנו לשחרר הזדהות ולשחרר כל דבר שניתן למעשה, שאנחנו נאחזים בו. בין אם זה רצון, בין אם זה הזדהות, בין אם זה מעצמי ובין אם זה מאחרים. זה מה שדני אתמול הזכיר ב-let go, כן? מה זה ה-let go? מה זה ה-let go? ואנחנו צריכים גם, כן, לשים לב מה הדברים שאנחנו משחררים. ופה, מעבר להבנה, טוב, אני אמשיך רגע לאמת הרביעית, אבל שנבין שעכשיו פה נכנסת האמת הרביעית שמדברת על הדרך. אוקיי? הדרך להפסקת הסבל, הדרך לצמצום אי הנחת בחיים שלנו. ואני חושבת שלי באופן אישי, אני חושבת שיותר, הדיוק היא יותר דרך האי סביעות רצון. זאת אומרת, לראות, כי אני חושבת שאם אפשר לראות יותר את המקומות, כמה אנחנו לא שבעי רצון. לפעמים מפרטים קטנים בחיים שלנו, לא אומרת על כן, הגדול וגם הקטן. כי הרצון הוא כזה שהוא לעולם לא שבע. הוא לא שבע. ברצון אין שובע. כן, כל פעם אומר, רק עם זה, רק עם זה, ואז נוצר הדבר הבא. כן, אין שם שובע, אין שם משהו שאומר, זהו, כל צרכיי מולאו. כי ברגע שאני אומרת את זה, טק, היעד הבא, הדבר הבא. עכשיו, זה נכון לגבי דברים שבחומר ודברים שברוח. זאת אומרת, אם אני קורא, הדברים הרגשיים שלנו, זה הדבר הבא. אין רגע כזה של, אולי עוד תמונה, אולי עוד, כל דבר, יש בו משהו של העוד הזה, כי זה, הרצון הוא לעולם לא שבע. אפשר להסתכל על זה ככה. ופעם, אני זוכרת שאירן הרפז, מורה בתובנה, כאילו, אני זוכרת שהוא אמר את זה, לחשוב רק על הדימוי הזה, שיש בנו רצון שלעולם הוא לא שבע, ואיך אנחנו כל הזמן עסוקים בלהכיל אותו. אז הפכנו להיות עבדים של הרצונות שלנו. אז אנחנו כל הזמן, האמת היא, שאני חייבת להגיד שרק ההיווכחות הזו, באופן אישי, השאירה אותי 4 שנים במנזר. זאת אומרת, רק ההיווכחות הזו שאני עבד של איזה משהו שאני אפילו לא יודעת עליו. הוא לא היה בינינו הסכם של מי משרת את מי, איך קורה, שום תנאים, שום חוזה, ואני באופן מאוד אקטיבי משרתת את איזשהם רצונות, שלא בכך בחרתי בהם, אני לא יודעת עליהם ברוב המקרים. זה קורה מאיזושהי תנועה כזאת אוטומטית, משהו של איזה צורך שרוצה להתמלא ומנהל אותי ומספר לי מה אני צריכה לעשות ואיפה אני אהיה מרוצה וכמה אני, כן, כמה בגדים אני צריכה, כמה מזון אני צריכה, כמה חברים אני צריכה, איזה לימודים, כל מיני דברים כאלה, בפרטים הגדולים והקטנים. אז זה כשלעצמו בעיניי מוטיבציה מאוד גדולה. להסכים לזהות את הרצון לא כחלק ממני, אלא לראות אותו נכוחה. והדרך, הדרך, אבודה אומר, אוקיי, ויש דרך, איך להשתחרר מסבל, יש דרך. והדרך, דיברנו עליה בתחילת הרטריט, אני אזכיר אותה שוב, הדרך מורכבת משלושה דברים עיקריים, משמונה דברים שונים, אבל שלושה דברים עיקריים. אחד זה מוסר, מוסריות או אתיקה. ההתנהלות שלנו בעולם, איך אנחנו מתנהלים בעולם. תשומת לב לאיך אני מתנהלת בעולם. משהו שיותר קשור, כן, נגיד לאתיקה, למצפון, לאי פגיעה, שאני לא פוגעת בעצמי ואני לא פוגעת בסביבה, דרך דיבור, אין תשומת לב לדיבור, דרך מעשים, זאת אומרת, הבודה דיבר על התפרנסות או אורח חיים נכון, איך אני מתפרנסת או חיה בצורה כזו שהחיים שלהם לא מושתתים על פגיעה באחרים. אחרים זה לא רק בני אדם. שההתפרנסות שלי, שאני שמה לב שאני לא פוגעת, שהחיים שלי הם לא חיים פוגעניים. בסדר? וגם על המחשבה הנכונה, על איך אני ערה למחשבות ואני, כן, משהו שקשור באיזה מחשבות אני משתפת איתם פעולה. וברור שכאשר התודעה בהירה, אז אפשר יותר גם לשים לב לזה. זה קשור לאתיקה. החלק היותר מוסרי שקשור לתשתית של התרגול הזה, תשתיתי. התרגול הנוסף, הדרך הנוספת זה דרך מה שקוראים לזה האימון המנטלי, זה מה שאנחנו עושים פה, התרגול. על ריכוז נכון שאנחנו מדברים, איך מטפחים ריכוז, כי אנחנו צריכים פה את הראייה הבהירה, וזה ריכוז, תשומת לב, אוקיי? נכונה ומאמץ. מה זה מאמץ נכון? שזה לא יותר מדי ולא פחות מדי. איך אנחנו שומרים את המיתרים מתוחים בדיוק במידה הזאת שהצלילים יהיו נעימים. אז לא יותר מדי מאמץ ולא פחות מדי, כן? לא איזושהי קשיחות ותובענות ומשהו שהוא מאוד מתוח וככה מקובץ, וגם לא משהו שהוא כזה רופס. כן? זו דעה שהיא לא רופסת, אלא המאמץ שהוא נכון. בדיוק. והדבר השלישי קשור לחוכמה, כי מתוך הבהירות התודעתית אנחנו רואים את המציאות נכוחה ומשם נובעת החוכמה, אוקיי? וחשוב לי לומר, התפקיד שלנו כאן ובכלל בכל תרגול כזה זה פשוט לתת את הכלים, כי הכל מצוי בפנימיות שלנו, שכל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, אבל רק איך אנחנו, כל הדרך היא מדברת על איך אנחנו מאפשרים לחוכמה, לוויזדום, מה שאנחנו קוראים לתובנות לעלות. אנחנו לפעמים צריכים, אתם יודעים, קצת לאפשר שקט, לאפשר את השקט הזה. אחד הדימויים שלי היה, כשתרגלתי, זה שהצינור, כאילו, של התודעה, הוא כל כך מלא, הוא מלא בידע של מה היה ומה יהיה, וזיכרונות, ולפעמים רק אם נוצר שם איזה חלל כזה, של איזה בועת אוויר נכנסת, זה הבועה הזאת, זה הרגע הזה שפתאום, זה מה שקורה. ומה שקורה, זו ההיווכחות, ההיווכחות הישירה לגבי טבע הדברים. ואנחנו מדברים פה על טבע הדברים כמשחרר. טבע הדברים זה לראות במה אני אוחזת, מה התגובתיות שלי, כן, מה התגובה לחיים, אם יש שם הצמדות. אוקיי? ולכן זה נמצא שם. אז יש לנו את הדרך. הדרך לשחרור, וזו הדרך הדרך להפסקת הסבל. אז הנה עשיתי את מה שהבודה עשה לחמשת הנזרים, אבל זה לא רק הבודה עשה, זה אני הרבה פעמים מרגישה שעד כמה זה נכון לזכור ולהיזכר, כי זה תמיד יימצא בבסיס. הארבע אמיתות האלו, יום אחד, אחד המורים שלי אמר לי, את לא צריכה יותר. לא צריך יותר. ואמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אמר לי, לא צריך לדעת יותר מארבע אמיתות. כאילו, ארבע אמיתות זה היה הכל. אז גם הבודה, בעובדה הזאת, הלימוד הראשון שהוא נתן, וגם נדמה לנו, הרבה פעמים אנחנו יושבים ואנחנו רוצים יותר מהחיים האלה, רוצים, אנחנו פתחים שיש איזה ידע מאוד נשגב וגבוה, אילו רק נגיע אליו, ושם אני הייתי, אני מודה, אני הייתי, ואותו מורה הוריד אותי ככה לקרקע ואומר, זה נראה שאת מבינה את הכל, אני לא מבין מה את רוצה יותר. וזה מזכיר גם את הבודה שהוא אמר, יום אחד סיפור על הבודה, שהוא יצא מהיער. והוא יצא והוא החזיק חופן של עלים. והוא שאל את הנזירים שהיו שם סביבו באותו זמן, הוא אמר, תגידו, איפה יש יותר עלים? ביער או בכף היד שלי? אז אמרו לו, ביער כמובן. אז הוא אמר, זהו. אז הידע שיש בעולם זה כמו כל העלים שיש ביער. אבל מה שאנחנו באמת צריכים זה רק את חופן העלים הזה. אוקיי? ויש קובץ כזה שנקרא חופן של עלים, שאפשר לראות, וזה הדברים שבאמת יודעים לעשות את ההבדל לחופש שלנו ולשחרור מהתניות. אני רוצה כעת להרחיב ככה את הקשר, את ה... האופן שבו אנחנו יכולים להעמיק ברגע, בזמן הזה של הריטריט, מתוך השיחות שהיו כאן בבוקר, איך אני יכולה להעמיק את החקירה ואת הראייה, כאשר עולים וצפים בפנימיות שלנו, כל אותם דברים שעולים וצפים בחיי היומיום, אבל הפעם הם אחרת, הם, בגלל שאנחנו על זכוכית מגדלת, הכל זבוב נראה פעיל, וזה, לפעמים יש תחושה של הצפה ושזה יותר מדי. ואיך אפשר לעבוד עם מה שקראנו הגורמים המעכבים, אני נוטה לקרוא להם אורחים, כי יש משהו באורחים שגם משהו בתפיסה, אין לנו שליטה עליהם, הם באים והולכים, ואז אני גם לא, אני כבר יודעת שהם לא, הם לא בבעלותי אורחים. אתם יודעים, זה היופי בהם. שהם באים והולכים והם יכולים לחזור ויכולים גם לא לחזור. אז זה קצת משהו שעושה הבדל בגישה, אם אני מתייחסת אליהם כאל אורחים. ואני רק אומר של מה קורה כשמגיע אורח כזה או גורם כזה, שכמו שאנחנו קוראים לו דאגה או חשש או פחד. אנחנו יכולים לשבת פה ואני יודעת שזה קורה ופתאום עולה המחשבה, לא עשיתי את זה ואת זה בעבודה. לא אמרתי את זה ואת זה לאו, ועולה בנו איזשהו משהו שעכשיו אני חייבת, עכשיו אני צריכה, וכאילו הדאגה יודעת להביא עוד דאגה, היא רק יודעת. והיכולת שלנו, מה שקורה באופן אוטומטי, כיוון שהתודעה אוטומטית נאחזת, אז יש הזדהות. ואז מה שקורה, ואני והדאגה אחד, אז אני הופכת, במקום שיש דאגה ויש תשומת לב, אז יש אני דואגת, או אני פוחדת. ואז אי אפשר לראות את ההבדל בין אני לפחד. בין אני, אי אפשר אפילו לחקור, כי כשאני כל כך מזועה, אז זה קשה מאוד אפילו להיות בתשומת לב. ולכן ההזמנה היא להסכים לבוא ולראות אותה, מגיד, זה מה שקיים כרגע. יש פה פשוט דאגה שמהבוקר חופרת לי. והאי שקט הזה של היכולת להגיד, אני באי שקט, ולקום מהמדיטציה ולהגיד, זהו, יש לי, אני באי שקט ואני יוצא, יכולת להגיד, יש פה אי שקט, בואו נחקור אי שקט. המוכנות שלנו לא רק לבוא ולהגיד, אי שקט מצריך יציאה החוצה. כי זה מה שאנחנו מגיעים מחיי היומיום שלנו, שאי שקט מנהל אותנו. אבל יש לנו עכשיו את האפשרות לבוא להגיד, אי שקט. הוא ככה בגוף, זה בעצם המחשבות האלו שמביאות את אי השקט, ולראות את סוג המחשבה הזאת, אוקיי? יכולת לראות, מה באמת קורה? כי זה לא פשוט נוחת עלינו משום מקום, כן? זה איזושהי התגלגלות שיכול להיות שברובה נסתרת, כן? כמו קרחון, ברובו נסתר, ויש איזה צ'ופצ'י קטן שגלוי. ויכול להיות שאנו רק להתחיל להסכים לראות מהצ'ופצ'יק, וגם יכול להיות שלא משנה מאיפה זה הגיע, משנה מה אנחנו רואים. ופה דרך אגב, זה, התפיסה הבודהיסטית, הגישה היא מאוד שונה, מכל הגישה המערבית, שאנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו למה. למה אני חושבת? למה זה קורה לי? למה זה כואב לי? קרה לכם שחשבתם פה הרבה למה? ניסיתם להבין מה קורה בגוף? עכשיו, הלמה בבודיזם הוא לא רלוונטי. אנחנו בעיקר עם הככה. הככה זה ההיווכחות. כי הלמה לא עוזר לנו בשום דבר, אבל הככה זה היכולת להניח את התודעה ולהגיד, זה מה שקורה כרגע. אוקיי? זה מה שקורה. יכול להיות שעם ההתפעלות הזאת, או הגילוי הזה, או הסקרנות הזו, או ההיווכחות הישירה, זה מה שקורה. נגלה גם, נשים לב גם לדבר הבא. ונראה איך הדברים קורים. אז זה לגבי היכולת שלנו רגע אחד, אותו דבר דרך אגב עם כעס, או עם תסכול, או עם שיפוטיות. מה שקורה שאנחנו מכניסים את האני לתוכו, ואז אני והכעס אחד הם. אז אין באמת כעס, אין לנו יכולת להיות עם כעס. מה זה להיות עם כעס? איפה אני חווה כעס? הכעס הוא בראש? הכעס הוא בלב? הכעס הוא בבטן? מה זה כעס? אוקיי? אבל ברגע שאני והכעס אחד, אז אני לא יכולה באמת להיווכח בו, כי אני מזועה. וזו התנועה הזאת של ההיצמדות, של ההזדהות. אז ההזמנה היא להסכים לבוא ולראות, גם עם בלבול דרך אגב, שגם הקטע הזה של התודעה הממוסכת, המבולבלת, העייפה, מי שחווה פה עייפות ומיסור, ואני לא יודע מה קרה. אני יושב במדיטציה ואין לי מושג מה קרה פה עד עכשיו. נרדמתי, ישנתי, כאילו, יכול לבוא להגיד, זה מה שקרה כרגע, אני לא יודעת מה קרה, אבל לא הייתי פה, או כן הייתי פה, הייתי, או יש לי בלבול לגבי מה קרה. אוקיי? מה שחשוב זה הרגע של הבהירות, לא הרגע של האין בהירות. הרגע, וגם לפעמים באין בהירות, אם יש לנו את האפשרות הזו, כן? איך נראית אי בהירות גם? זה מאוד טריקי, זה מאוד קשה, אבל יכול להיות שיש שם איזה רגע כזה גם. אוקיי? כי לחוסר בהירות יש לנו, זה הופך להיות מין גוש כזה של ערפל באמת, וקשה מאוד לשים לב, אבל זה מה שיש. זה לא טוב, זה לא רע, זה ההיווכחות שלנו. כרגע יש ערפל. כרגע אין לי מושג מה קורה. איזה מחשבות יש, מהם התחושות. ואחרון חביב שאני רוצה להזמין אתכם, לשים לב להזדהות שלנו, הוא הקשה ביותר, אני חושבת, בעניין הזה, קוראים לו ספק. כי על תשוקה כבר דיברנו, על חשש ופחד ואי שקט, על בלבול. ואני רוצה לדבר על ספק, כי הספק היא ההזדהות שלנו עם השכל, הזדהות שלנו עם החלק הרציונלי, החכם שבנו, היודע, היודע את מה שהוא יודע מהחיים. והשכל במקרה הזה, או הרציונל, או האינטליגנציה שלנו, ניסיון החיים שלנו, אני עושה הרבה פעמים הכל כדי שלא נתעורר. או בכלל שלא תהיה התפתחות. יש לו תפקיד להפסיק אותנו מהרבה דברים. ולא סתם הספק הוא המפסיק. וזה אחד מה שנקרא, האורחים או ההינדרנס הזה קשים יותר, מכיוון שההזדהות שלנו איתו ביום יום היא מאוד גדולה ובכלל בחיים. אנחנו מזהים את עצמנו דרך הספקות שלנו, או דרך השכל שלנו, או דרך הידע הארצי המוכר. ואנחנו לא ערים עד כמה הספק לא מאפשר לנו. הוא פשוט עוצר אותנו בהמון המון רבדים. ועל הכרית אפשר לראות את זה טוב. זאת אומרת, אני שוב אומרת, כל מה שאנחנו פוגשים על הכרית זה פשוט מיקרוקוסמוס של החיים, שכל אחד מאיתנו, איזה מהגורמים האלה הם דומיננטים בחיים, אז אנחנו נראה אותם גם יותר על הכרית. ואני רוצה להזמין אתכם רגע אחד לראות את האופן שבו הספק מפסיק אותנו. יכול לראות את השכנוע שהוא אומר לי, כמו שכן, דני אמר את זה נורא יפה היום, אין לי סיכוי פה, זה לא מתאים לי, זה לא הזמן, זה לא המקום. עכשיו, כל מה שהוא אומר לגבי המדיטציה, הוא אומר גם בחיים. לגבי המון המון תחומים. Okay, זה אותו דבר. היום היה לי דימוי באחת השיחות לגבי הספק, שהוא קצת כמו, אתם יודעים, הוא מוציא את הרוח מהמפרשים. תדמיינו שאנחנו רוצים לשוט, סירת מפרש קטנה, ופשוט בא ובאופן אקטיבי אנחנו עוזרים לו לחורר את המפרש כדי שלא נתפוס את הרוח. כן? תופס קצת רוח, מחוררים עוד קצת יותר. וזה מה שזה עושה, זה מרפא את ידינו. זה עוצר. אז אני רוצה להזמין אתכם, עם ספק זה לא פשוט. עם ספק זה, גם ספק זה לא פשוט. ממש בזכות העובדה שהגדרת האני שלי, בטח כמערביים, היא מאוד דרך השכל שלנו, דרך הידע שלנו. דרך מה שצברנו בחיים. כן, הידע שצברנו בחיים. ואם משהו לא מסתדר, אז אנחנו לא ניתן לזה צ'אנס, כאילו אנחנו צריכים. והספק הוא זה שמשמיץ מאיתנו את הביטחון ואת האמון. כן? הביטחון, את היכולת שלנו לפתח איזשהו אמון או ביטחון, שיש אפשרות לשינוי, שיש אפשרות להתעוררות, שיש אפשרות להשתחרר. אוקיי? כי ברגע שהוא הוא זה שבא ועוצר את ההתמסרות. אז אני רוצה להזמין אתכם, אם אתם לא יודעים כל כך לזהות את הספק, לפחות מדי פעם להגיד, עכשיו אני מתמסר, שזו תנועה הפוכה לספק, להתנגדות של הספק. אני רוצה, אוקיי, נכון, אולי זה לא מתאים לי, אולי הייתי צריך לעשות משהו אחר, אבל עכשיו אני כאן. זה משהו קצת לפתח אליו, איזושהי נחישות, אמרו לו. אוקיי? לא התנגדות, אבל נחישות. ועם ספק, זה נושא שלם בפני עצמו, שאפשר ללמוד, להכיר, איך נחשבת מחשבה של ספק. מוכנות שם רגע אחד לראות את המחשבה ולהגיד, אוקיי, היא באה עכשיו לשרת אותי או להפסיק אותי? וזאת הדרך אחר לראות. זו מחשבה שבאה לשרת אותי או להפסיק אותי? לקדם אותי או להפסיק אותי? לעצור אותי או להפסיק אותי? אוקיי? זה אחת הדרכים. אז זה לגבי ככה המוכנות והזמנה לזהות את ההזדהות, לזהות את ההצמדות, לזהות את הדברים שבהם אנחנו נאחזים ובטוחים שהם אני. אוקיי? בטוחים שהם שלי. המוכנות ככה קצת. גם לתפוס מרחק, גם לשים סימני שאלה, ובעיקר להמשיך במדיטציה, כי יש משהו במרחב הזה של פעם אחר פעם, כן? גם אם נצמדתי, גם אם נאחזתי, הרפאתי, חזרתי, הרפאתי, חזרתי, זו התנועה המתמשכת. אוקיי? יפה. ובספקן. אני רוצה ממש עכשיו בסיום, כי אני ממש, רגע, מה אני מחפשת? משקפיים. אני רוצה לקרוא, זה בעצם לחזור להתחלת על ארבע אמיתות, את הפואמה היפה הזו, האופן שבו ינקלה רז הגיש אותם בצורה כל כך יפה, מדויקת. יצאתי את הסימן. רגע, ברכה לי הסימניה. כל הכבוד, דני. שלושים ואחת. אבל לא, תקשיבו, מה שקרה פה עכשיו עשה לי... לשלושים ואחת, כן. יש לי... פלשבק, אני חייבת לספר, אני אספרת את זה לדני ולכולכם. לפני, שוב, המון שנים הייתי חיפשתי את דרכי כנזירה, הייתי ארבע שנים במנזר וחיפשתי, דרך אגב, היום יום האישה. לא סתם כנראה, אבל אני רוצה להגיד, כי זה כנראה גם קשור ליום האישה, חיפשתי איך אני כאישה בתרבות מזרחית, רוחנית, כן, מאוד גברית, ממשיכה להתפתח בתרגול, ואין הרבה לנשים, באופן כללי, אם הגברים יוצאים לפנסיה במנזר, אז כל הנשים, כאילו, זה קצת כמו לשכת הסעד המנזרים מבחינת הנשים. נשים שהן די מוכות גורל הרבה פעמים, וחסרות מי שיפרנס אותם, מוצאות עצמם במנזר. זאת שכאישה ובטח כמערבית וצעירה לא היה לי הרבה אפשרויות להמשיך לתרגל, אלא להמשיך במדיטציה, והבודה נתן עוד אפשרויות תרגול שקצת היו סגורות בפני. ואחת ההמלצות שקיבלתי זה לנסוע להודו. נסיע להודו. הייתי בתאילנד. נסיע להודו. שם קורים הדברים. לכן הגעתי להודו, לאותו מקום שבו הבודה הגיע להערה, נקרא בודגאיה. וזה מין סצנה כזו, אני לא יודעת מה קורה שם היום, זה היה לפני הרבה שנים, שהרבה מגיעים הרבה מורים רוחניים, דווקא מערביים, עם כל הסנגות שלהם, גורואים למיניהם, והיה שם גורו אחד. אני לא אגיד את שמו. אבל הוא היה שם עם הקהילה שלו, ובאופן מפתיע הייתה לו קהילה לא קטנה מישראל. הם באו והם די השתלטו על כל המקומות לינה, ויצרו אוהל ענק כזה מאוד מפואר, וכל ערב הוא עשה שיעור, ואני זוכרת שיום אחד שאלתי אותו שאלה, אין לי מושג מה, ולפני שהוא עונה לי, אחד התלמידים שלו אומר לו, עמוד 103. עכשיו הייתי בשוק, הוא באמת פתח את הספר שלו, והקריא לי מתוך הספר שלו את התשובה. עכשיו זה מה שהזכר, כן, ממש ככה זה היה. ממש ככה זה היה. עכשיו אני הייתי בשוק, כי בסך הכל שאלתי שאלה, ציפיתי את תשובה. עכשיו, זה שהתלמיד שלו, אחד התלמידים שלו, זרק לו ואז הוא באמת פתח את הספר והקריא לי את התשובה מתוך הספר שלו. אז אני, זה היה ממש זיכרון. עכשיו זה כבר יהיה wrong speech. אז אני לא... אוקיי. לא, לא, אני לא, ממש לא עורר בי שביעות רצון. זה עורר, אני הייתי, התודעה שלי אז הייתה תודעה של פליאה. כאילו הסתכלתי, אמרתי, יאי, מי שאל את השאלה? הייתי כאילו, התפלאתי, א', על זה שהתלמיד ידע את התשובה, וזה שכאילו, אני לא הכרתי את הסגנון, תבינו, הוא לא היה בודהיסטי. אני, כשיצאתי מהמנזר הייתי כמו תיירת בעולם, וזה היה כמו גילוי אנתרופולוגי, אוקיי? היום אני חושבת שזה, לא, זה מעורר בי סימני שאלה, כן? לגבי הידע שלו והאופן שבו הוא לימד, אבל... טוב, אנחנו חוזרים אל הבודה, והאמת הנאצלת הראשונה של הבודה אומרת לי, יש צער, דע אותו עד סופו. כמו לדעת רחוב, כלומר ללכת בו. רחוב לא מבקש פתרון, הוא מבקש שילכו בו. יש צער, לך בו. האמת השנייה אומרת, הצער נולד בשל הצמאון, להיות במקום אחר מן המקום שבו אני נמצא. מקום של כאב למשל. הצמאון הוא לכן סיבת הצער והצער עצמו, וגם פריו וחוזר חלילה. צמאון להיעדר כאב, צמאון להמשך העונג. צמאון להיות, צמאון לא להיות. צמאון לאני טוב יותר. והכואב מכולם, הצמאון להפסקת הצמאון. צמאון על צמאון. והאמת השלישית אומרת, שחרור לא יבוא בשל סיפוק הצמאון, או כאשר תנוקה החצר ממיני הכאב, שחרור הוא המרחב שבו הצמאון עצמו נשמט, שוכח, בטל. והרביעית אומרת, התגשמות האמיתות הנאצלות היא במעשים של התבוננות, מוסר ואימון מתוך שימת לב. ארבע האמיתות האלו כרוכות זו בזו, כלומר לראות שיש צער, לדעת אותו עד סופו ולשמוט את הכמיהה שלא להיות בצער.